כתובות, דף עין ב', מתחילים בעזרת השם, דף עין א' עמוד ב' במשנה. מגילת שיר השירים היא מגילה של אהבה צרופה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לקראת סוף המגילה יש שיחה כביכול בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, אם חומה היא, אם עם ישראל הם כמו חומה, אז נבנה עליה טירת כסף, נבנה טירה מכסף עליהם. מה הרמז? אומר המדרש רבה, פרשה ח' אות ט', אמר הקדוש ברוך הוא, אם מעמידים ישראל מעשיהם כמו חומה, לא מבטרים. ברשי על הפסוק הוא מוסיף שיש להם אהבה חזקה לקדוש ברוך הוא, אז נבנה עליה טירת כסף, נבנה עליהם ונצילם, נציל את עם ישראל. אבל ממשיך הפסוק, ואם דלת היא, אם מטלטלים הם דבריהם כדלת זו, הם לא חזקים כחומה במעשיהם הטובים, אז בסדר, חשוב מאוד, הם מקיימים מצוות, אבל זה לא בצורה כחומה. לכן נצור עליה לוח ארז, מלשון צורה. מה צורה זו אינה מתקיימת אלא לשעה אחת, כך איני מתקיים עליו אלא לשעה אחת. אלה הם דבריו של הקדוש ברוך הוא. פסוק הבא מגיעה התשובה של כנסת ישראל, עם ישראל. אני חומה, מבאר המדרש, אמרו ישראל הקדוש ברוך הוא, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנו חומה ונעמיד מצוות ומעשים טובים כחומה. ושדי כמגדלות, מבאר המדרש, שאנו עתידין להעמיד כיתות כיתות של צדיקים כיוצא בנו בעולמך. אז ממשיך הפסוק, הייתי בעיניו כמוצאת שלום. ודווקא את ההסבר להמשך הזה של הפסוק אנחנו מוצאים כאן בגמרא שלנו. המשנה מדברת, המדיר את אשתו, אדם שאוסר את אשתו בנדר. במה הוא אוסר אותה בנדר? שלא תלך לבית אביה. וואה, מי שמחה לאיש? אתה יכול לנדור שאשתך לא תלך לבית אביה? אדם יכול לנדור דבר שלו, לאסור על עצמו או על אחרים. הוא יכול לאסור דברים של אחרים על עצמו, אבל מה לא ולנדור נדר שאשתו יהיה אסור ללכת לבית אביה? אתה יכול לאסור על אשתך ללכת לבית אביה? בוודאי שלא. אלא, ההסבר הוא, איך חל הנדר? במפרשים יש שני דרכים. דרך ראשונה, שהיא נדרה שהיא לא תלך לבית אביה או שנשבעה, והוא קיים לה את הנדר. תורה נותנת אפשרות לבעל, באותו יום שהוא שומע את הנדר שאשתו נדרה, לבטל את הנדר בתנאים מסוימים, וכאן מדובר שהוא לא ביטל את הנדר, הוא קיים לה את הנדר. אפשרות נוספת, שהוא תלה את הליכתה לבית אביה בדבר אחר. למשל, הוא אומר להם, תלכי לבית אביך, אני לא אתן לך מזונות. בכל אופן, הוא אוסר את אשתו בנדר שלא תלך לבית אביה. זה דבר שאי אפשר לסבול. אישה לא יכולה לסבול דבר כזה שהיא לעולם לא תלך לבית אביה. בזמן שאביה הוא אימה באותו עיר, אותה עיר. אז אם האיסור של הנדר נמשך עד חודש אחד, בסדר. הוא לא חייב לגרש אותה, יקיים אותה. אבל אם היא נדרה יותר מחודש אחד, שניים, אז יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה. זה כשאביה גר בעיר שבה היא גרה. ובזמן שהם גרים בעיר אחרת, שאביה הוא בעיר אחרת, היא לא רגילה ללכת לשם כל יום, היא רגילה ללכת לשם בחגים, בשלוש הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, אז עד רגל אחד יקיים, יכולה לסבול לא ללכת לבית אביה רגל אחד, עוד נסבל. משמע ששני רגלים כבר לא. והגמרא מעמידה שמדובר כאן באישה שהיא רגילה ללכת תמיד לבית אביה. שני רגלים כבר לא יכולה לסבול לא ללכת לבית אביה. אבל אם היא לא רגילה ללכת לבית אביה, והיא יכולה לא ללכת לשם אפילו מעצמה שני רגלים, אז על שני רגלים יקיים, שלושה רגלים יוציא וייתן כתובה. ככה הגמרא מעמידה את החלק הזה במשנה. וכן, המדיר את אשתו, אוסר אותה בנדר, שלא תלך לנחם אבלים לבית האבל, או שלא תלך לשמח חתן וכלה לבית המשתה, גם כן יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה. מפני שהיא לא יכולה, עם איסור כזה, היא חייבת שתהיה לה אפשרות ללכת לנחם אבלים ולשמח חתן וכלה. והוא נועל בפניה או את הפתח של השמחה או את הפתח של הניחום אבלים. והגמרא תרחיב. למה כל כך חשוב לה ללכת לנחם אבלים? ואם היה טוען שהוא אוסר עליה ללכת לאותם המקומות, מחמד דבר אחר, חשש של פריצות, רשאי. מותר לו. וכן, אם אמר לה, את מותרת ליהנות ממני ומנכסיי, על מנת שתאמרי לאיש פלוני, דברים של קלות ראש כמו מה שאת אמרת לי, או כמו מה שאני אמרתי לך, יוציא וייתן כתובה. או שהוא אומר לה, תהיה מותרת בהנאתי על מנת שתהי ממלאה ושופכת, מערה להשפעה. בגמרא תביא על זה שני הסברים. יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה. המשנה אומרת שאם הם גרים, הבעל ואשתו, לא באותה עיר של אביה, הורים של אשתו גרים בעיר אחת והם גרים בעיר אחרת, והוא אסר אותה בנדר שלא תלך לבית אביה. אז כתוב, רגל אחד, אם הוא אוסר אותה ללכת לבית אביה, יקיים. הוא לא חייב לתת לה גט. משמע ששני רגלים, כן צריך לתת גט. שואלת הגמרא, הגוף הקשי, אז אם ככה זה סותר, גופם של דברי המשנה סותרים. מצד אחד בהתחלה, כמו שאמרנו, אמרת, רגל אחד יקיים, תדייק מזה השניים, שני רגלים כבר לא. הוא חייב לתת לה גט, יוציא וייתן כתובה, היא יכולה לדרוש גט. אימא סייפה, תראה מיד אחר כך את סוף הדברים, שאם הוא אוסר אותה שלושה רגלים, רק אז יוציא וייתן כתובה. תדייק על המקרה של שני רגלים, שניים, יקיים, לא חייב לתת גט. מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר אביי, סייפה, מה שכתוב שרק אם הוא אוסר עליה שלושה רגלים ללכת להורים שלה, היא יכולה לדרוש ממנו גט, אבל שניים לא. הטען לכהנת, באנו לדבר על עניין אשת כהן. וזה כמו דעתו של רבי יהודה, היא שאמר במשנה הקודמת, בתחילת הפרק, שמכיוון שאדם שמגרש את אשתו, אם היא לא התחתנה עם מישהו אחר, הוא יכול להחזיר אותה. אבל אם הוא כהן שאסור לו להתחתן עם גרושה, ואסור לו גם להתחתן עם גרושה של עצמו, הוא לא יוכל להחזיר אותה. לכן אומר רבי יהודה, צריך להתחשב בכהנים, שכשהם נודרים נדר, צריך לתת להם קצת יותר זמן, שהנדר יחול כדי שיהיו חייבים לגרש את נשותיהם, כי כשהם יגרשו הם לא יוכלו להחזיר. אותו דבר גם כאן, אשת כהן לא חייב לתת גט, אלא אם אסר עליה ללכת לבית אביה שלושה רגלים. תירוץ שני, מה שהסברנו גם במשנה, רבא בר אולא אמר, לא קשיא, זה לא סותר. כאן, מה שבתחילת המשנה משמע, ששני רגלים כבר יכולה לדרוש גט, מדובר כאן ברגילה תמיד ללכת לבית אביה, היא לא יכולה לסבול, לא ללכת לשם, אפילו שני רגלים. לכן, רגל אחד לא, לא דורשת ממנו גט, אבל שניים יכולה לדרוש ממנו גט. מדובר ברדופה, היא מרגישה צורך כל הזמן ללכת לבית אביה. כאן, מה שכתוב שרק בשלושה רגלים יוציא, ובשניים משמע שהוא לא צריך להוציא, מדובר ושאינה רדופה ללכת לבית אביה, ויכולה לא ללכת שני רגלים. אומרת הגמרא, כנסת ישראל, היא גם כן נמשלה לקלה של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומרת כנסת ישראל, כמו שאמרנו בפתיחה לשיעור, אני חומה. זאת אומרת, אנחנו מעמידים מצוות ומעשים טובים כמו חומה, ושדי כמגדלות, אנו עתידים להעמיד כיתות כיתות של צדיקים כיוצא בנו בעולמך, ואז הייתי בעיניו, בעיני הקדוש ברוך הוא, כמוצאת שלום. אז באופן פשוט, אז באמת אנחנו זוכים לשלום עם הקדוש ברוך הוא. אבל אמר רבי יוחנן, יש כאן עוד רמז. הפסוק ממשיל את עם ישראל כמו קלה שנמצאת שלמה בבית חמיה, דיינו אצל בעלה. ולכן היא מחפשת את ההזדמנות הראשונה ללכת ולהרגיע ולשמח ולספר להורים שברוך השם הזיווג עלה יפה, ורדופה היא ממהרת ללך ולהגיד שבחה בבית אביה. עוד נאמר על עם ישראל, והיה ביום ההוא לעתיד לבוא, נאום השם, אומר הקדוש ברוך הוא, תקראי אותי אישי, כביכול שם הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל מכונה אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. מה ההבדל? אמר רבי יוחנן, לעתיד לבוא עם ישראל כל כך יהיו קרובים לקדוש ברוך הוא. הרי כשמתחתנים יש שני שלבים, קידושים ונישואים, ובזמן המשנה והגמרא, בזמן הקידושין עדיין, הקלה הייתה נשארת בבית אביה, ורק בזמן הנישואין הוא היה מביא אותה, החתן היה מביא אותה אל ביתו. אז כאן זה כמו קלה שהיא כבר התחתנה והיא בבית חמיה, כוונה בבית בעלה, דעתה קרובה לבעלה, היא לא מתביישת ממנו, והיא קוראת לו אישי, כותב רש"י, לשון אישות ונישואין, ולא ככלה שעדיין לא נישאת והיא עדיין בבית אביה, שהיא קוראת בעלי בלשון אדנות, אדון. רש"י על הפסוק בהושע, הפסוק הזה בהושע, מבאר שיש כאן משמעות מאוד מאוד פשוטה, הבדל מאוד מאוד מעשי בין הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בזמן הגלות לזמן הגאולה. היום זה כמו קלה בבית אביה שהיא קוראת לבעלה בלשון בעלי, בעל הבית, אדון. זה נקרא לעבוד את השם כמו שעובדים את הבעל הבית ביראה, לפניו נעבוד ביראה ופחד. אבל ביום ההוא תקראי אישי, שזה יותר לשון קירוב וחיבה, שאז עם ישראל יעבדו את השם מתוך אהבת השם, מתוך חיבה וקירוב לבבות. בזה מליצים בדרך סחות ובדרך המתקת הדינים את מה שנאמר, מה שעתיד להיות לפני שמשיח יבוא, בעקבתא דמשיחא, כתוב, יראי חטא ימאסו. זה פירוש הפשוט שאנשים יהיה מאוס בעיניהם אלה שהם יראי שמיים. אבל מבארים, צדיקים, יראי חטא ימאסו, ימאס בעיני עובדי השם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעירה, אלא יבחרו לעבוד את השם באהבת השם. שזה דרגה גבוהה יותר, שבא כמובן בתוספת ליראת השם. דיברנו על אדם שמדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה. כעת אנחנו עוברים למקרה השני, אדם המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה וכולי. יוציא ויתן כתובה מפני שנועל בפניה שער, דלת של שמחה, של ניחום אבלים. שואלת הגמרא, בשלמה זה מובן כשהבעל אוסר עליה ללכת לבית המשתה? איקה, יש בזה נועל בפניה. הוא נועל בפניה דלת של שמחה ופיקוח, הפגת צער והסרת יגון. תלך לבית שמחה, זה מאוד ישמח אותה. הוא לא יכול לסגור בפניה את הדלת הזאת. אלא כשהוא אוסר עליה ללכת לבית האבל בנדר, מה היא נועל בפניה איקה? איזה הפסד יש לה מזה שהיא לא תלך למקום שיש שם אנשים עצובים? מתרץ את הגמרא תנא ברייתא. האישה אומרת שאם היא לא תלך לבית האבל, למחר היא מתה ואין כל בריאה סוף דה, אף אחד לא יספיד אותה. ואיקה דאמרי, יש אומרים שכשהיא מתה אין כל בריאה סופנה, מלשון ספון וקבור, אף אחד לא יקבור אותה, כמו שהיא לא השתתפה באבל של אחרים. תניא, היה רבי מאיר אומר, מה היא דכתיב? הפסוק אומר, בספר קהלת, דברי חוכמה של החכם מכל האדם שלמה המלך, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משתה. אז אומרים בדרך צחות, עדיף ללכת לנחם אבלים של אותם קהילות שמביאים הרבה אוכל בבית האבלים, שם יש מה לאכול, יותר מאשר ללכת לבית המשתה של קהילות אחרות שבבר אין שם אפילו ממה לרעוב, אין מה לאכול. אז זה כמובן בדרך צחות, אבל טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית המשתה. איך ייתכן דבר כזה? מה יכול להיות שעדיף לאדם להיות באבלות ובצער יותר מאשר להיות בשמחה? מבאר שלמה המלך, באשר הוא סוף כל האדם. כשבאים לבית האבל, מבינים את התוכנית, אדם יכול לסדר לעצמו איזשהו לוח זמנים, מה הוא רוצה מעצמו, כי בסופו של דבר כולם מגיעים למצב כזה. ואחי ייתן אל ליבו. אבל כשהוא הולך לבית המשתה, הוא מסתנבר והוא שוכח את עצמו קצת. אז זה לכאורה הפירוש הפשוט של הפסוק. הגמרא דורשת, מי והחי ייתן אל ליבו. ייתן אל ליבו דברים של מיטה. הוא יזכור שאף הוא, אם הוא יספיד אחרים, יספידו אותו. שכל אדם סופו להגיע לשם. דספד יספדוני. אדם שמספיד אחרים, שלא יערה לו שהוא השקיע כל כך הרבה, כי סופו שיספידו אותו. דקבר אחרים, יקברוני, יקברו אותו. דידל, מי שמרים קולו בבכי על אחרים, ידלוני, ירימו קול, כשהוא ימות יספידו אותו בקול. דלווי, מי שמלווה את המת, ילווני, ילוו אותו כשהוא יסתלק מן העולם. דטען, מי שטוען ונושא את המיטה של האחרים בזמן הלוויה, יתענוני, גם את מיטתו אחרים יישאו ויתפלו בקבורתו. שזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים. כשהבעל אומר שהוא מדיר שאשתו תהיה אסורה בנדר ללכת לבית המשתה או לבית האבל, אין לו אפשרות להמשיך לחיות איתה. הוא לא יכול לאסור עליה דבר כזה, חייב לתת לה גט. ואם היה טוען משום דבר אחר, יש לו סיבה למה הוא אוסר עליה? יש מקרה שרשאי. מהי דבר אחר? איזה דבר הוא רשאי? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אם הוא אוסר עליה ללכת לשם משום בני אדם פרוצים שמצויים שם, אז באמת הוא לא צריך להוציא אותה. ובאמת הנדר שלו, טוב. אמר רב אשי, לא אמרן שיכול להדיר אותה, אלא דהתחזק שבאמת המקום מוחזק וידוע שהם מצויים שם פרוצים. אבל לא יתחזק, אם אין חזקה כזאת, לא כל כמיני, הוא לא יכול, אין, לא כל אחד כמו יכול לבוא לאסור על אשתו ללכת למקומות, כי אולי יש שם פריצות, רק אם בוודאי יש. המקרה הנוסף שלמדנו במשנה, אם אדם אומר שיאסר על אשתו ליהנות ממנו ויהיה מותר לה ליהנות ממנו רק בתנאי, ואם אמר לה על מנת שתאמרי מה שאמרת לי, או מה שאמרתי לך, יוציא ויתן כתובה. שואלת הגמרא ותימה, מה הבעיה שהיא תאמר? מה הוא אמר על הדברים כאלה לא טובים, שאסו לה להגיד את זה לאחרים? תרצת הגמרא, אמר רבי יהודה, מה בשם שמואל? מדובר כאן שהדברים שהוא מבקש שהיא תאמר לאחרים, זה דברים של קלון. השיטה המקובצת מביא, הוא אמר לה לחרף ולגדף את מישהו, והיא לא רוצה להיות כזאת שמחרפת ומגדפת אנשים. הוא לא יכול לדרוש מן הדבר כזה. דבר נוסף, אם הוא דורש ממנה שתהיה ממלאה ושופכת ומערה להשפעה, גם כן יוציא, שואלת הגמרא, מה הבעיה? ותעביד, שתמלא ותשפוך. מה אכפת לה? אגב, רואים מכאן כלל יפה בשלום בית, שהרבה פעמים, גם אם מבקשים דברים שלא מובנים, הבן זוג או הבת זוג מבקש דברים שאדם לא מבין אותם, למה? למה שאני אעשה את זה? מה אכפת לך? תעשה. מה כבר יכול להיות? כן, אבל למה? מה אכפת לך? עזוב. ביקשו, תעשה. אם זה דברים שהם לא בעלי עיקרון, לא דברים שהם נגד עקרונות חשובים. אבל מה באמת כאן הבעיה? למה שלא תהיה ממלאה ושופכת? אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, מדובר פה שהוא מדיר אותה, שתמלא ונופצת. כותב רש"י, לאחר שתשמש וימלא רחמה, שכבת זרע, תרוץ ברגליה ותנפצנו שלא יקלוט ותתעבר. במתנית הטענה, הסבר שני, יותר פשוט, שהוא מבקש מן השתי ממלאה ושופכת, שתמלא 10 קדי מים ותשפוך אותם, תארה אותם להשפעה. אז שואלת הגמרא, ההסבר הראשון מובן, בשלמה לשמואל, שזה עניין של השחטת זרע, שזה איסור שרע בעיני השם, שקדוש ברוך הוא המית את בניו של יהודה, ער ועונן על הדבר הנורא הזה, במקרה שזה בדרך איסור, משום הכי יוציא וייתן כתובה, מובן, למה יוציא וייתן כתובה, ובנוסף היא יכולה לדרוש, היא רוצה ילדים, שישמשו אותה כשתהיה זקנה ושיקברו אותה אחר מיטתה. אלא למתנית הברייתא שאומרת שזה פשוט למלא כדי מים ולשפוך אותם, מהי נפקא למינה? מה הבעיה? שתמלא ותשפוך, ביקשו ממך תעשי, לא צריך בשביל זה גט, תעביד, שתעשה. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מפני שנראית כשותה, נראית כמו חסרת דת, היא לא רוצה להצטייר בעיני אנשים בצורה כזו. אמר רב כהנא, המדיר את אשתו, אוסר עליה בנדר שלא תשאל משכנותיה כלים, ושלא תשאיל לשכנותיה כלים, כמו נפה שמנפים קמח, וכברה שבוררים בה, וריחיים שטוחנים חיטים, ותנור שאופים בו, יוציא ויתן כתובה, כי הוא גורם לה בזה שמסיעה שם רע בשכנותיה, שיאמרו שהיא קמצנית, צרת עין, שלא רוצה להשאיל ולא לשאול. תניא נמי אחי, ככה באמת נאמר בברייתא, המדיר את אשתו שלא תשאל ולא שלא תשאיל נפה וכברה וריחיים ותנור, יוציא ויתן כתובה, מפני שמסיעה שם רע בשכנותיה. וכן, היא שנדרה נדר שלא תשאל משכנותיה ושלא תשאיל להם נפה וכברה וריחיים ותנור. וכן, היא נדרה שהיא לא תהרוג בגדים נעים לבניו, תצא שלא בכתובה, מפני שמסיעתו שם רע בשכניו. שאומרים שהוא זה שאמר לה לא להשאיל לאחרים את הכלים. וכן, כשהיא לא משאילה מאחרים, מה הבעיה בזה? עד הרבה. לא מטריחה אחרים, לא רוצה ליהנות מאחרים, לא. אנשים אמרו, הסיבה למה היא לא רוצה להשאיל מאחרים כלים, כדי שלא יבקשו מנה אחר כך שתשאיל להם. וזה גם כן דבר שהוא לא כדרך בני אדם. אומרת המשנה, ואלו נשים יוצאות בעל כורחה מבעליהם בגט, שלא בכתובה, לא מקבלות כתובה. העוברת על דת משה, שזה דיני תורה, שכתובים מפורש, דיני תורה. והעוברת על דת יהודית, שזה מנהג שנהגו בנות ישראל. ואיזו היא העוברת על דת משה? שהיא מכשילה אותו בעבירות, כגון שמאכילתו אוכל שאינו מאוסר, שלא הפרישו מזה תרומות ומעשרות, והוא סבור שהיא כן הפרישה. או משמשתו כשהיא נידה, והוא לא יודע, עובר על איסור דאורייתא. או לא קוצה לה חלה, היא לא מפרישה מהבצק, הפרשת חלה. או נודרת ואינה מקיימת. זה שהיא עוברת על דת תורה, על דת משה. מה זה שהיא עוברת על דת יהודית, ואיזו היא דת יהודית? אם היא יוצאה לשוק, וראשה פרוע, היא לא מכסה את הראש. ומקרה שני, שהיא טובה חוטים בשוק, הגמרא תבאר באיזה מקרה זה מדובר. או מדברת עם כל אדם. גם זה הגמרא תבאר למה יש בזה בעיה, באיזה מקרה הבעיה. פשוט שיש בזה בעיה, הגמרא יותר תפרט. אבא שאול אומר, אף המקללת את יולדיו, את ההורים של בעלה שילדו אותו, היא מקללת אותם בפניו. רבי טרפון אומר, אף הקולנית, מה זה קולנית? ואיזו היא קולנית? לכשהיא מדברת בתוך ביתה, והגמרא תבהר מה היא מדברת, ושכניה שומעין קולה. במשנה למדנו, שמה זה אישה שעוברת על דעת משה, שהיא מאכילתו אוכל שאינו מאוסר. איך היא דמי? איך היא מכשילה אותו? היא מדובר די ידע כשהוא אוכל שזה לא הופרש לתרומת ומעשרות, שזה נקרא טבל, אז שלא יאכל, נפרוש. וכיוון שהוא לא פרש, הוא מכשיל את עצמו. למה הוא פתום לתת לכתובתה? והיא די לא ידע שזה לא מאוסר, מנה ידע, אז איך עכשיו הוא יודע שהיא הכילה אותו שלא מאוסר? על סמך מה הוא טוען את זה? לא צריכה. פה מדובר די אמרה לי, כשנתנה לו לאכול, שהפרישה תרומה, ומי קיבל ממנה את התרומות ומעשרות? פלוני כהן תיקן לי את הערימה של התבועה שנקרא קרי. והוא הפריש תרומות ומעשרות. והלך הבעל, אזל, שאילי, הוא שאל את אותו כהן פלוני. והשתכח, נמצא שזה היה שקר. השתכח שיקרה. אז מתברר שהיא הכשילה אותו לאכול אוכל שאינו מאוסר. עוד מקרה שאישה יוצאת בלי כתובה, שעוברת על דת משה, כשהיא משמשתו נידה, שואלת הגמרא היחידה, באיזה מקרה מדובר שהיא הכשילה אותו? היא די ידע בה בשעה... כשהיא שמשתו נידה, הוא ידע מזה נפרוש, שכעת תפרוש. אם הוא לא פרש, הוא זה שהכשיל את עצמו. היא די לא ידע שהיא נידה, נסמוך אליו, שיסמוך עליה, שהיא נאמנת שהיא טהורה. דאמר רב חיננה בר כהנא, אמר בשם שמואל מניין, לנידה שסופרת לעצמה ונאמנת, כשהיא אומרת שהיא תאורה שנאמר וספרה לה שבעת ימים. התורה אומרת לה, היא סופרת לעצמה ולא צריך לבדוק אחריה, אלא היא נאמנת. זה דבר שאישה נאמנת לומר. לא צריכה, דאמרה לי, לבעלה, שהיה איזשהו מראה דם, שהלכתי לשאול את פלוני חכם, האם זה טהור, והוא תיאר לי את הדם. ובעלה הזל הלך, שאילי, שאל את אותו חכם, והשתכח, נמצא שזה היה שקר, זה שקר. התברר שהכשילה אותו בנידה. והיא באה את אימה, מקרה נוסף שהיא לא נאמנת לומר שהיא תאורה, כדבריו של רב יהודה. אמר רב יהודה, אם מדובר באותו מקום שיש בגדים מיוחדים שהיא לובשת בימי נידתה, ויוחזקה שהיא לבשה בגדי נידה בין שכנותיה שראו אותה, אז היא לא נאמנת לומר שהיא תאורה. ואז גם אם היא אמרה לבעלה שהיא תאורה, בעלה לוקה עליה משום נידה, אם יתרו בו לפני כן. אז אם כן, יכול להיות שהוא שמח עליה שהיא תאורה, אחר כך הודיעו לו השכנות שהיא הוחזקה לנידה, נמצא שהיא הכשילה אותו באיסור נידה. מקרה נוסף שהיא מכשילה אותו כשהיא עוברת על דת משה יוצאת בלא כתובה, כשהיא לא מפרישה הפרשת חלה, לא קוצה לה חלה. שואלת הגמרא, באיזה מקרה היא הכשילה אותו? היחידה, מאידי הדת שהוא אוכל שה... מה שהוא אוכל כעת לא יפרישו מזה הפרשת חלה, נפרוש שכעת יפרוש ולא יאכל, ואם הוא לא פורש, הוא הכשיל את עצמו. וידי לא ידע שלא יפרישו חלה, אז כעת מנה ידע, מאיפה הוא יודע? מניין הוא טוען את זה, מניין ההוכחה? לא צריך דאמרה לי, שאשתו אומרת לו, פלוני, שהוא לש איסות, שהוא גבל, הוא תיקן לי את האיסה והפריש מזה הפרשת חלה. והלך הבעל לשאול את הגבל הזה, אזיל שאלי, ונמצא שזה שקר, השתכח שקרה, נמצא שהתברר שהיא הכשילה אותו, ולכן יוצאת בלי כתובה. וכן, אם היא נודרת ואינה מקיימת, שהיא מכשילה אותו בזה שהיא נודרת ואינה מקיימת, היא מזיקה אותו, למה? דאמר מר, באבון נדרים שלא מקיימים, שהשם ישמרנו, בנים מתים שנאמר, אל תיתן את פיך לנדור נדר ולא לקיים, להחטיא את בשריך שהם בניך, שהם עצמך ובשרך. כי אם כן, ממשיך הפסוק, למה יקצוף האלוקים על קוליך שנדרת וחיבל את מעשה ידיך? ואיזה אין מעשה ידיו של האדם? ואומר בניו ובנותיו. רב נחמן אמר, לומדים את זה מהפסוק הבא, מאחה, בירמיהו. הפסוק הקודם היה בקהלת. לשב עיקיתי את בניכם, על עסקי שב, לשב על נדרים שהם נעשים שב, עסקי נדרים שהם נעשים שב, שהם לא מתקיימים. אדם נודר נדר, לחינם הוא לא מקיים אותו. על זה חלילה עיקיתי את בניכם. מכיוון שהיא נודרת ואינה מקיימת, הוא מפסיד מזה. לכן יוצאת בלא כתובה. מביאה הגמרא דעה נוספת לעניין אדם שאשתו נודרת נדרים ולא מקיימת. תניא היה רבי מאיר אומר, כל היודע באשתו שנודרת נדרים ואינה מקיימת, יחזור וידירנה נדרים אחרים. שואלת הגמרא, במה הוא מתקן? ידירנה, במה היא מתקן לה? הוא מוסיף עליה עוד איסורים. אלא יחזור ויקניתנה, כדי שאת הנדרים שהיא נודרת, היא תידור בפניו, שבדרך כלל היא נודרת בזמן שבכעס, והרי התורה נותנת כוח לבעל על נדרים מסוימים, בתנאים מסוימים להפר את הנדרים האלה, ויפר לה, וכך הנדרים שלה לא יחולו. הוא ידאג שאת כל הנדרים היא תידור בפניו. חכמים אמרו לו, זה לא מועיל. אין אדם דר עם נחש בתוך סל אחד, בכפיפה אחת, כי הוא צריך כל הזמן להישמר מהנחש, ועם רגע אחד הוא מסיח דעת, הוא יכול להינזק. לכן, צריך להיזהר, והבעל יכול להוציא את אשתו, אם הוא רואה שהיא נודרת נדרים ולא מקיימת. תניא היה רבי יהודה אומר, כל היודע באשתו שאינה מפרישה חלה, אינה קוצה לו חלה, אז במשנה למדנו שמוציא בלי כתובה. רבי יהודה סובר, יחזור ויפריש ממה שהיא הופעה אחריה הפרשת חלה. אמרו לו חכמים, אין בזה תקנה, כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה, הוא חושש אולי פעם הוא לא ישים לב ויתכשיל אותו לכל דבר שלא יפרישו ממנו חלה. אומרת הגמרא, מן דמתנה לה אהה, מי שהביא את דברי רבי יהודה, שאישה שלא מפרישה חלה, לא צריך לתת גט, אלא הוא פשוט יפריש אחריה, כל שכן, אח, כל שכן שהוא יסבור את התקנה של רבי מאיר, שאישה שנודרת ואינה מקיימת, שידאג שהיא תידור את נדריה בפניו ויאפר לה. למה? כי נדרים זה לא כל כך דבר מצוי כמו חלה. אבל מאן דמתנא אח, מי ששנה את התקנה של רבי מאיר, שאם אשתו רגילה לנדור, תמיד ידאג שהיא תידור בפניו ויוכל לאפר לה, אז זה יכול להיות שלא צריך כל כך לחשוש, כי נדרים זה לא דבר מצוי. אבל אישה שלא רגילה להפריש הפרשת חלה, פה הוא לא יקיים את התקנה של רבי יהודה שאפשר להפריש אחריה. למה? כי זה מאוד מצוי שהיא מביאה לפניו כל מיני מגדניות או לחם וכדומה, מיני מאפה וזמנין דמקרה ואכילה. יכול להיות שלפעמים יקרה שהוא יאכל בלי להפריש חלה, בלי לשים לב. עד כאן דיברנו על מה שמשנה מדברת, על העוברת על דת משה, על דיני תורה שיוצאת בלי כתובה. כעת הגמרא עוברת למה שהמשנה מדברת, על העוברת על דת יהודית. ואיזו היא דת יהודית? במשנה למדנו, כשיוצא בלי כיסוי ראש וראשה פרוע. שואלת הגמרא, מה? כיסוי ראש זה רק דת יהודית? ראשה פרוע זה רק מנהג לכסות את הראש? דאורייתא היא, זה חיוב מהתורה לכסות את הראש בכיסוי ראש, אישה נשואה. דכתיב, הפסוק אומר, הוא פרה את ראש האישה. מי אמר שבכלל יש לה כיסוי ראש? ותנא דבי רבי ישמעאל, מכאן הזהרה לבנות ישראל נשואות שלא יצאו לשוק בפירוע ראש. ואם היא עוברת על זה, היא לא עוברת על דת יהודית, היא עוברת על דת משה. מתרצת הגמרא, מי דאורייתא, אם היא מניחה על הראש סל שיש לו בית קיבול מלמטה להכניס בראש, ובית קיבול מלמעלה לשים שמה דברי הריגה, פלך, פשטן, מדאורייתא שפיר דמי, זה מספיק. שתה מקובצת מוסיף, שאף על פי שנראות קצת השערות דרך הנקבים של הסל, זה טוב לפי התורה. אבל מדין דת יהודית, מנהג בנות ישראל, שצריך לחסות את הראש לגמרי, אפילו כיסוי על ידי קלטה, נמי עשו, צריכה לחסות בכיסוי גמור. אמר רב אסי, אמר בשם רבי יוחנן, אומר הלכה שצריך לדעת באיזה מקרה הוא מדבר. הוא אומר, קלטה שהיא מכסה את הראש עם הסל, אין בה משום פירוע ראש, זה נקרא שהיא מכסה את הראש. אז רבי זירא היה לו קשה מאוד, הווי בה רבי זירא, איך? באיזה מקום? אי לימה שיוצאת כך בשוק, הרי אמרנו שהיא עוברת על דעת יהודית, היא צריכה כיסוי גמור. וכשנמצאת בחצר של ביתה, צריך לומר שאף אחד לא רואה, מקום שרק היא נמצאת שם לבד, אז היא לא צריכה לחסות אפילו בסל הזה. כי אם כן, שאסור, אומר רשי, בחצר יש בה גם איסור משום פריאה, לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, שאז משמע שמותר לה בצורה של פירוע ראש. אמר רבי ויתם הרב כהנא, מה שצריך מצד אחד כיסוי ומספיק הסל הזה, כשהיא הולכת מהחצר של הבית לחצר אחרת והיא עוברת דרך מבוי, זה לא רשות הרבים ומעט אנשים הולכים שם והיא רק עוברת שם, אז לפי דעתו של רבי יוחנן מספיק הסל הזה. החתם סופר מביאים משמו, מדבריו, שכל העניין של דת יהודית, של מנהג ישראל, זה לפי המנהג ישראל באותו זמן. לכן דברים שהם קשורים לדת יהודית, תלויים במנהג באותו זמן. במשנה למדנו דבר נוסף, שאם אישה עושה את זה עוברת על דת יהודית, אם היא טובה בשוק. מה הבעיה לטוות בשוק? אמר רב יהודה, מה בשם שמואל? מדובר פה במקרה שהיא מראה את זרועותיה לבני אדם. וזה לא צנוע. הסבר שני, רב חיסדא אמר בשם אבימי, מדובר כאן בטובה על רגלה, את הצמר, והחוט רד, מתרדד ונופל כנגד פניה. כותב רשי, כנגד פניה של מטה. וזה גורם לידי הרהור, ולכן היא עוברת על דת יהודית ויוצאת בלא כתובה. מקרה נוסף שהיא נחשבת עוברת על דת יהודית, אם היא מדברת עם כל אדם. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, במקרה שהיא מדברת, הכוונה שהיא מדברת דברי שחוק, במשחקת עם בחורים. הכוונה שהיא מדברת איתם דברי שחוק. אמר רב ברברחנה, פעם אחת, זימנה חדה, הלכתי אחרי רב עוקבה, וכאזילנה בטריידי רב עוקבה. חזיתי להי ערביה, הוא ראה איזה אישה ערביה, דאבתיה תווה, היא הייתה יושבת, ומונח עליה פלך של תביעה, קשדיה פילקה. והיא הייתה טובה את החוט, ורד נגד פניה של מטה, החוט היה מתרדד ויורד כנגד אותו מקום. כיוון דחזיתינן, כשהיא ראתה את חכמי ישראל, רבא ברבר חנה ורב עוקבה, ברוב חוצפתה, ברוב טיפשותה, פסיקתי לפילקה, היא חתכה את החוט מהפלך, שדיתי זרקה את זה לעבר החכמים. אמרה לי, היא אמרה לרבא ברבר חנה, אולם, בחור, הב לי פלך, תביא לי את הפלך שנפל. רב עוקווה התבטא, אמר ברב עוקווה מילתא, הוא אמר שזה אחד מהדברים שאם זאת הייתה בת ישראל, היא עוברת על דעת יהודית, כי בנות ישראל לא מתנהגות ככה. מה היא אמר? באיזה מבין הדברים של עוברת על דעת יהודית היא עשתה? רבינה אמר, זה שנאמר טובה בשוק אמר בה, שהעמיד את זה רב יהודה בשם, שהעמיד את זה רב חיסדא בשם אבימי, שמדובר פה שהיא טובה חוט, והחוט של התביעה נופל ומתרדד וכולי. רבנן אמרי שזה מה שנאמר, מדברת עם כל אדם, זה אמר בה. וצריך לומר שמכיוון שהיא זאת שחתכה את הפלך כדי שזה ייפול, אז היא ביקשה שיביאו לה את זה, זה היה דברים בטלים. לדבר דברים בטלים עם בחורים, זה עוברת על דעת יהודית. עוד למדנו במשנה, בשאול אומר, אף המקללת את יולדיו בפניו. אם היא מקללת את ההורים שלו בפניו, היא עוברת על דעת יהודית. אמר רב יהודה אמר בשם שמואל, גם אם היא מקללת לא בפניו אלא בפני הילדים שלו, ומקללת יולדיו בפני מולדיו. יולדיו זה ההורים שלו, מולדיו זה הבנים שלו. אם היא מקללת את ההורים שלו בפני הבנים שלו, דיין היא מקללת את הסבא בעיני הנכדים. וסימנך שנכדים זה כמו בנים, שיעקב אבינו אומר, אפרים ומנשה, שהם בנים של יוסף, בנו של יעקב, כי ראובן ושימון יהיו לי, כמו ראובן ושימון שהם בניו של יעקב. זאת אומרת, הנכדים של יעקב הם כמו הבנים שלו. אמר רבא, מה זה מקללת יולדיו? למשל דאמרה לי, היא אומרת, נאכלי אריה לסבא, שאריה יאכל את אותו סבא. היא אומרת את זה בפני בנו בפי ברי. למדנו במשנה שרבי טרפון אומר, אף הקולנית גם עוברת על דת יהודית. מהי קולנית? אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, מדובר פה במשמעת קולה. כותב רשי, כשמדבר עמה על עסקי עונה, מריבה עמו ומשמעת לשכניו, והוא בוש בדבר, במשמעת קולה על עסקי תשמיש. במתנית התנא הסבר שני, מדובר פה במשמשת תשמיש בחצר, בחצר זו, וכל כך התשמיש קשה לה, כותב רשי, וצועקת, ונשמע קולה בחצר אחרת. שואלת הגמרא אם ככה יש, היא בעלת מום, אם זה כל כך תשמיש קשה לה וצועקת, אז אם כן וניתנה, תכתוב את הדין הזה לגבי אישה שיוצאת מחמת מומין במתניתין, שכתוב במתניתין בהמשך, למה זה כתוב כאן לגבי העוברת על דת יהודית? אלא מחובר וברור, מחברת, כמו התירוץ הראשון שלי תירצנו, כדי שנין מעיקרה, ועד כאן דף ע"ב.